כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
קראתי בדמרקר משהו ורציתי את חוות דעתך.
כן.
אני קורא אצל אבי ברלי במרקר שיוסי ביילין מונה להיות יושב ראש רשות הטבע והגנים.
ברכות, ברכות. אין מתאים ממנו.
כן?
אני חושב.
למה?
כי הוא איש שעסק הרבה שנים ב...
טבע וגנים. אולי הייתה לו גינה, אתה אומר.
ב... לא יודע, ב... לא, לא מתאים. בכל מיני דברים, אני יודע.
תראה, אני...
טבע וגנים זה דברים.
אני אגיד לך...
הוא עסק בדברים.
אני אגיד לך, מצד אחד, ואני נשען על שיחתנו לפני שהמיקרופון נפתח, מצד אחד, זה נשמע ממש תמוע. זה תמוע, הרי יוסי ביילין עשה כל חייו הפוליטיים בקידום השלום. כלומר, אם היה פה איזה, לא יודע, יושב ראש רשות ה... לא יודע, השלום והפלסטינים, הייתו מלך, אני יודע את מי נביא. נביא את יוסי ביילין, נכון?
אוקיי.
ואז אני אומר, רשות טבע וגנים, הייתי חושב על כמה אנשים לפני שמתאימים. ואז אתה אומר, אוקיי, אני זוכר מה יוסי ביילין עשה בפוליטיקה, עכשיו אני מבין את הקשר, הוא היה יושב ראש מרץ.
כן, והשרה ממנה היא...
בחירה במרץ.
ממרץ, כן. מה שאתה מנסה לרמוז זה שהוא מונה כי הוא ממרץ?
שו, אני לא מאמין שאמרת.
לא, אני חושב שהלכת רחוק.
וואי.
אני חושב שזה בגלל איזשהו... אני מאמין, תראה, אני מאמין באנשים.
כן, אני יודע.
ולכן אני משוכנע...
אתה אדם מאמין.
אני אדם מאמין. אני משוכנע שהוא מונה בגלל הקשר העמוק שיש לו לטבע ולגנים. זה שאנחנו לא יודעים על הקשר הזה, זה לא אומר כלום. יש המון דברים שאנחנו לא יודעים. אני מניח שהשרה ישבה במשרד, והכינה רשימה של כל האנשים שקופצים לה בראש כשאומרים טבע וגנים, היו שם נגיד 15 איש, הוא היה ביניהם. התחילו לבדוק מי יותר מי פחות, ונשארה עם יוסי בלי.
אבל רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם בהכרח מי שמנהל את רשות הטבע והגנים צריכה להיות לו חיבה? לשטחי הטבע בישראל? כלומר, אני בטוח שיש לו חיבה.
כן, הוא לא מנהל, הוא יושב ראש. נדמה לי, זה...
עוד יותר.
הוא המנהל של המנהל.
עוד יותר. הוא, אתה יודע, איזה מין סמכות על כזאת, שמתווה דרך ומדיניות. הוא חייב, כל חייב להתעסק בפרחי הבר ושמירה על הריאות הירוקות בישראל?
לא, לא. אבל אני חושב שיש תפקידים שהיית מצפה לאיזושהי זיקה עם כוכבית קטנה. יכול להיות שזיקה עמוקה שאנחנו לא יודעים עליה. באמת, אנחנו הרי לא מכירים את הצד הזה של יוסי ביילין. אולי באמת יש זיקה, אולי הוא...
איש רב פעלים, אתה אומר.
כן, מטייל
הוא מה... הוא הבליט את הנושא הפלסטיני,
כן,
אבל בתוך תוכו פנימה...
בתוך תוכו טבע וגנים. יכול להיות, יכול להיות.
אבל מה היא צריכה לתת לו עכשיו את זה? היא צריכה לסדר לו עבודה ליוסי ביילין?
שאלה טובה.
זה, כאילו, מה זה מינוי פוליטי בעצם? מינוי פוליטי, תקן מי טועה, זה או לסתום חור לאיזה מישהו שאתה חייב לו, או לסדר את החבר'ה, כאילו. אתה חושב שיוסי ביילין הוא בחבר'ה של תמר זנדברג?
אני לא יודע, אני לא יודע. גם צריך... אחד הדברים החשובים במינויים פוליטיים זה לשמור, לשמור על איזושהי עקביות. כלומר, בין אם אתה חושב שמינוי פוליטי זה בסדר גמור, וזה בסדר גמור לחשוב, ובין אם אתה חושב שזה לא, זה קו שכדאי ללכת איתו. כלומר, לא לשנות את הקו לפי השאלה אם מתאים לך המינוי הספציפי הזה או לא, לך, למדתך הפוליטית, לקבוצה שלך.
אני מקווה שאתה בעד מינויים פוליטיים. אני בונה עליך. יום אחד אתה תגיע לתפקיד שלטוני, זה די ברור לי, סך הכל.
ואני מנה אותך ליושב ראש רשות הטבע והגנים. היית רוצה?
רשות הטבע והגנים, יושב ראש מפעל הפיס.
מפעל הפיס?
אני אשמח להיות יושב ראש...
כבר רואה את לוינסון מתחיל להשחיז את הטור שלו.
יושב ראש של איזושהי ועדה קרועה, אם צריך באיזה יישוב.
מה, איפה היית רוצה?
קונסול. קונסול איפשהו.
זה לא איפשהו. אתה יודע איפשהו.
כן, בניו יורק.
בניו יורק היית רוצה להיות.
כן. ראיתי פעם תפקיד שיש שגריר נודד באיים הקריביים שמקום מושבו בניו יורק. זה נשמע לי מדהים. לנדוד בין האיים הקריביים ו...
ולבדוק שהכל בסדר שם.
מניו יורק.
מבחינת האינטרסים שלנו כמובן.
כן, ולשבת...
או שלך. כן.
אתה... בסדר? אפשר לסגור את זה כאן בשידור?
תתן לי רשימה. או אתה או יוסי ביילין. אגב, יוסי בלי, נראה לי יותר מתאים להיות שגריר נודד באים הקריביים, אם אתה שואל אותי. אז אם הוא יהיה פנוי, אז המועמדות שלך קצת בבעיה.
צריך לגמור קודם עם הגנים. אבל אנחנו, כתוכנית שחרתה על דגלה את שמירה לטבע והגנים, אנחנו כמובן מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד.
לא, ולטבע ולגנים.
ולרשות. טוב, תוכנית הבוקר שתיפתח...
מישהו כתב פה שיש לו ניסיון גדול בשמירה על שטחים.
אופה.
כן.
יפה.
בגלל זה.
אהבתי מאוד. תחילת התוכנית תיפתח בנימה מחויכת הרבה פחות עם האירוע המחריד, לא פחות מזה, בטקסס, ארצות הברית, 21 ילדים נרצחו שם בפעולת טבח מחרידה של צעיר בן 18, מיד הפרטים ו... קונסול ישראל בניו יורק, אסף זמיר, ידבר איתנו.
זה הנוכחי, לפני...
נכון.
לפני שאתה...
לפני שאני, כן. יש היום עיצומים של ארגון המורים.
כן, ראינו פה לפני שבועיים, נדמה לי, את יושב ראש, רן ארז, שהסביר למה הם מתנגדים לרפורמה של שרת החינוך, שמבטלת כל מיני בגרויות, היסטוריה, אזרחות, תנ"ך. והוא והארגון שלו הולכים עם זה הלאה.
כן, נדבר עם נציג המורים ונציגת ההורים, ונשמע אותם מה הם אומרים על העניין הזה. נהיה גם באוקראינה, שלמרות זה שאנחנו לא עוסקים בזה כל יום, המלחמה עדיין נמשכת, וזוועות חדשות מתגלות במריופול. אנחנו נדבר על זה הבוקר, וגם יהיה איתנו יאיר רטינגר, עם הפרשה הזו של הרב והאמירותיו ההומופוביות. ועומר בן רובי, כמדי רבי.
תימור טל ויהודי דמרי ארגסי, אורחות. מור גורן מפיקה, אמיר שמואלי טכנאי השידור. אפשר להתחיל לדעתי.
נגיד שלום ובוקר טוב למאיה רכלין, כתבת שחדשות החוץ. שלום מאיה.
בוקר טוב.
מה קרה בטקסס?
אנחנו מדברים על אחד מאירועי הירי הקשים, אם לא הקשה ביותר, שראינו בעשור האחרון, 21 נרצחים, 19 תלמידים ושני מורים באירוע ירי נרצחו בבית ספר יסודי בטקסס. היורה הוא בן 18, והוא נהרג גם כן אחרי שהתבצר במקום, ואחרי כנראה חילופי ירי, גם עם כוחות הביטחון שהגיעו למקום. כאמור, מדובר בבית ספר יסודי. התלמידים הם... ככל הנראה לפי רשת CNN, בני כיתות בטא ד' בגילאים 7-10, וכמו שאמרנו, יש גם שני מורים שנהרגו, ויש עוד 30 פצועים, בהם גם ילדה בת 10, ואנשים, אישה בת 66 שנפצעו באורח אנוש. החשוד, כמו שאמרנו, הוא בן 18, עוד לא ברור מה המניע, אבל לפי הדיווחים, הוא פעל לבדו, והוא ירה גם בסבתו. ולפני כמה ימים הוא פרסם תמונה באינסטגרם של שני הרובים שהוא החזיק. אני לא יודעת בדיוק להגיד לכם מה הסוג של הרובה, אבל זה לא אקדח, זה רובה ענק. ונשיא ארצות הברית ביידן נעם לאומה ואמר כמה תלמידים עוד יאלצו לצפות בחבריהם מתים כמו בשדה קרב, מתי למען השם נעמוד מול לובי הנשק, מתי נעשה את מה שכולנו יודעים עמוק בפנים שצריך לעשות. אנחנו מדברים על טקסס, העיר קטנה יחסית, גרים בה 16,000 תושבים בדרום מערב טקסס, סמוך לסן אנטוניו, כשיותר משני שליש מהתושבים שם הם ממוצא היספני, וזה באמת קורה אירוע ירי שלא זוכרים כמותו בארצות הברית, וכנראה שהוא מגיע גם באמת לרמה של האירוע ב-2012 בבית הספר היסודי סנדי הוק שבקונטיקט, שם נרצחו גם 20 ילדים, ושוב אנחנו מדברים כאן על 21 קורבנות, רובם תלמידים בבית ספר יסודי ושתי מורות שלימדו שם, ועוד 30 פצועים לפחות.
ביה, תודה רבה.
תודה.
הקונסול הכללי שלנו בניו יורק עכשיו איתנו, אסף זמיר, שלום.
שלום לכם.
בוקר טוב.
התכנסנו...
לילה טוב.
התכנסנו בכלל כדי לדבר תחילה על האירוע למען ישראל אצלך בניו יורק, אבל תגיד איך האמריקנים מתייחסים לטבח הזה בטקסס?
כואב הלב, זה מילה עדינה, נכון? שלושתנו הורים, ורק לראות את התמונות ומתחילים לצוף הפרצופים של הילדים, וזה אסון בקנה מידה ענק, ואין אין, אין דרך להתמודד עם זה, זה פשוט נורא. התגובות פה הן איומות, זה מצית מחדש את הדיון המתמשך על הזכות להחזיק נשק, כולם מתבטאים כמובן כנגדו, מסתכלים עכשיו ברשתות החברתיות ובאולפני הטלוויזיה, כמו כל נושא אחר, נושא פוליטי מאוד 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 מקוטב בארצות הברית, עם שני צדדים מאוד תעתנים בעניין, והרבה ייאוש של הרבה אנשים שאומרים שהם לא... שאפילו אירוע כזה הם לא צופים שיעשה שינוי, והלוואי שיעשה.
זהו, זה עולה כל פעם אחרי אירועים כאלה, וכמו שזה עולה ככה זה יורד.
נכון, שבוע שעבר נרצחו 10 בצפון ניו יורק, בבאפלו. יש פה אירועים כאלו הרבה, זה אסון, אסון.
יש משהו שמחבר בין האירועים האלה?
זו שאלה פוליטית פה בארצות הברית, תלוי את מי אתה שואל. יש פה משבר גדול של, א', יש פשעי שנאה שבכל דיווח ובכל מחקר עולים למספרים אסטרונומיים. ככל שחברה מקוטבת יותר, והחברה הזו מקוטבת מאוד מבחינה פוליטית, אז זה דבר שאנחנו יודעים לו בכל הקהילות, בכל הזרמים. הנושא הזה הוא סיבה מרכזית. כמובן שהסיפור של הנשק הלא מפוקח שכל אחד יכול להחזיק פה הוא נושא מרכזי. והרבה פעמים מדברים, בכל שמדובר באירועי אלימות כאלו ואחרים, על משבר גדול מאוד גם בטיפול במחלות נפשיות, בחולי נפשי בארצות הברית.
על אותו צעיר היספני עכשיו, שאנחנו מבינים שהוא כנראה ביצע את הטבח הזה, קשור במשהו מבחינה אידיאולוגית למה שהיה בבאפלו למשל?
אני עוד לא יודע. אני מניח שזה יצוף בימים הקרובים, יחקרו, ישבו. ישבו על ההיסטוריה שלו, ישבו על הרשתות חברתיות, אני עוד לא ראיתי שום דבר שמצביע, זה מן הסתם לא מן הנמנע.
אז עוד מילה אחת אולי, אתה יודע להסביר כשהנשיא ביידן אומר, צריך פעם אחת ולתמיד לטפל בעניין הזה, למה הוא מתכוון?
איך שהוא מתכוון להגבלה על הזכות לשאת נשק. זו הכוונה בלטפל בעניין הזה. המרכזית, כשדנים בזה בארצות הברית, השאלה היא על הזכות החוקתית של להחזיק בנשק, שהיא אחד הדברים הכי מהותיים בוויכוח הפוליטי הפנים אמריקאי.
ספר חוויות מצד השבוע בניו יורק לתמיכה בישראל?
היה מצד מדהים. היה אירוע סי שככה חששו לראות איך הוא יצא לפועל, כי הוא לא התקיים 3 שנים, ואלו לא היו 3 שנים טובות מבחינת מעמדה של ישראל בתוך ארצות הברית, בחלק מהזרמים הפוליטיים.
מה זה בעצם האירוע? אבל תזכיר לטובת מי שפספס?
יש, בניו יורק חיה הקהילה היהודית הגדולה ביותר, בעולם מחוץ לישראל. זו קהילה אדירה, בחלקה הגדול, מאוד 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 ציונית, מאוד תורמת, מאוד מעורבת. זו קהילה שמאורגנת בארגונים שאנחנו לא יודעים את כמותם בישראל, מבחינת סדרי הגודל, מבחינת התרומה, הלובי הפוליטי, הפילנטרופיה שמוזרמת לתוך הארץ. הרבה מאוד פעילות, בראשה עומדת הפדרציה היהודית בניו יורק, וזרוע, בין זרוע שלה שהיא נקראת JCRC, שמארגן פעם בשנה, כבר הרבה מאוד שנים, מצעד תמיכה בישראל, Israel Day Parade, שבו יוצאים המוני יהודים וחברים של הקהילה היהודית, חברים מהקהילות היספניות, בקהילות שחורות, מכנסיות, מכל מיני מקומות בארצות הברית, תזמורות, וצועדים את הסדרה החמישית, הרבה מאוד אנשים במשך שעות, היה חום אימים דרך אגב, הייתי בחליפה, זה היה אתגר פיזי.
לא, כי לא שמרת, ראיתי שלא שמרת בווידאוים שיצאו משם, לא שמרת על כל הגינונים הדיפלומטיים, דווקא על חליפה התעקשת?
אתה צודק. אין לי מה להגיד להגנתי. אבל זה היה, הייתה איזו ירידת מתח, גם לראות את כולם יוצאים, גם לראות את הצלחה אדירה ושמחה גדולה, והמוני דגלי ישראל פרוסים בסדרה החמישית, אנחנו נאבקים פה כל השנה, אני לא פה שנה עדיין, אבל כל מי שעוסק בדיפלומטיה בארצות הברית, וכל מי שעוסק בקשר בין ישראל לארצות הברית, בהמון אנטישמיות, בהמון אתגרים, ולראות בגאווה את הדגל מונף כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה אנשים ורוקדים, זה היה רגע מאוד 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 חשוב, מאוד מעצים לקהילה פה, ומאוד משמח.
אמרת שהמתח לקראת האירוע הזה, אסף זמיר, כי אתה אומר, היו שנים לא טובות למעמדה של ישראל, היה מה? היה חשש לניסיונות לפגיעה באירוע?
לא, קודם כל, באופן כללי, בחלק מהמקומות בארצות הברית, זה לא סוד, שהתמיכה בישראל היא מאותגרת, היא מאותגרת בתוך חלקים במפלגה הדמוקרטית, מבחינה פוליטית, היא מאותגרת בהתרחקות של חלק מקבוצות היהודיות מהתמיכה בישראל, היא מאוד מאותגרת מבחינה גילאית, אם מסתכלים על ארצות הברית וחותכים אותה גילאית כלפי מטה, גם שמסתכלים על צעירים יהודים, על הזיקה שלהם, לישראל, על החיבור הרגשי שיש להם לישראל, על היכולת או הרצון לתמוך בה, על אנטישמיות ברשתות החברתיות פה, על אנטישמיות בקמפוסים גדולה מאוד, על העובדה שבמשך שנתיים בקורונה היחסים האלו נפגעו בקרב צעירים גם כי לא היו משלחות גומלין ולא ביקרו בארץ, והרבה מאוד סיבות שהיו הרבה אנשים שאמרו אולי לא יצאו הרבה אנשים השנה, אולי השנה יצאו פחות, אולי היו הפגנות ענק מסביב, לא היו, הייתה הפגנה קטנה דרדלה והיו המון המון אנשים מהמון קבוצות, חלקן הכי תומכות, חלקן לפעמים תומכות אבל עם ביקורת, חלקן שלא חשבת אם כן יופיעו או לא יופיעו, כמעט כולם יצאו וזה היה פשוט מאוד מאוד יפה לראות.
בוא נדבר על האנטישמיות שהזכרת, כמה היא נוכחת ביום יום?
היא נוכחת ביום יום במקומות שהיא תמיד נכחה בהם, בימין הרדיקלי, היא נוכחת יותר מבעבר בשמאל הרדיקלי, הפרוגרסיבי, היא נוכחת בהחלטות שמתקבלות על ידי מועצות סטודנטים בקמפוסים באוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית, היא נוכחת בתוכניות טלוויזיה, היא נוכחת מעוגנת בתוך הוויכוח על חופש הביטוי פה, היא נוכחת מאוד באירועים אנטישמיים, יש דוח של הליגה נגד השמצה ה-ADL שיצא לדעתי לפני חודש, שמדבר על פי ארבע מקרים של אלימות או מקרים של תקיפה על רקע אנטישמי רק בניו יורק בשנה האחרונה, היא מורגשת בהבטחה לבתי כנסת, היא מורגשת בניטור של רשתות, היא מורגשת.
תגיד, אתה רואה שבזה את המשימה המרכזית של התפקיד שלך שם?
אחד מהם בוודאי. אני מתמקד יותר מהכל אחרי שבעה חודשים פה, אני יכול להגיד לכם באמת, בדור הצעיר יותר, גם בארצות הברית באופן כללי, גם בדור הצעיר יותר שמעורב פוליטית, כדי לנסות ולחזק את התמיכה הדו-מפלגתית בארצות הברית, ואם לא פחות, אולי יותר, בדור הצעיר היהודי, שבחלקו פחות מחובר, או פחות מחויב למערכת יחסים הזו, מהדור של הוריו.
אבל איזה סיכוי הצלחה יש לך? אתה מחזיק בתואר רשמי של נציג של מדינת ישראל, למה שהחבר'ה האלה מהקמפוסים יקשיבו לך?
קודם כל, לא, I don't want to toot my own horn, אבל התואר הזה הוא פלטפורמה שמייצגת את מדינת ישראל, מאפשרתי להגיע למקומות ולדבר ולייצג את המדינה, לשלב באיך שאני רואה לנכון, כמובן בהנחיה של משרד החוץ ובתאום עלי איתה, את השיח סביב ישראל בקרב ארגונים, את שיתופי הפעולה, את הדרך שבה מסבירים את ישראל, את האנשים שמזמינים לדיאלוג, ואני לא לבד פה, אני עומד בראש נציגות גדולה מאוד, יש כמו עוד נציגויות רבות בתוך ארצות הברית, ומעלה השגרירות שיושב בוושינגטון, וכל האנשים שנמצאים בתוך כל המסגרות האלו מחויבים לתהליך הזה, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שותפים פוטנציאליים מסביב, שרק מחפשים שמישהו ייקח את ההובלה בתוך, נניח לצורך העניין, בתוך המדינות שאני אחראי עליהן, שהן ניו יורק, ניו ג'רזי, פנסילבניה, אוהיו, ודלוור יש בה הרבה מאוד קמפוסים, הרבה מאוד סטודנטים, הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד משפיעים, צומת של מדיה, גם לייצג בתקשורת, גם ללכת לאולפני החדשות ולהסביר שזה פחות...
אני מניח אבל שהחבר'ה האלה לא צופים במשדרי החדשות בטלוויזיה, תקן אותי אם אני טועה.
חלק צופים, ומי שלא צופה, צופה בחלקים ש...
כלומר, זה אקוסיסטם, זה בועה של רשתות חברתיות שמזינה את עצמה, ומשם אנשים צורכים את המידע שלהם. מידע למה ישראל עושה בהלוויה של אותה עיתונאית, או בשייח ג'ראח, הם לא מקבלים מהטלוויזיות, אני מניח.
לא מקבלים תמיד מהטלוויזיה, אבל הם רואים קטעים שהם משודרים בטלוויזיה ברשתות החברתיות, והם מדברים על זה עם חברים שלהם, הם קוראים באינטרנט, והם כן נמצאים באוניברסיטה, ואני לא אומר לך שזו משימה פשוטה, ואני בוודאי שלא אומר לך שהצלחנו בה, אני אומר לך שאנחנו עושים את מה שאפשר כדי להגיע לכמה שיותר אנשים.
אתה מגיע לקמפוסים כדי להיפגש עם סטודנטים, לדבר איתם?
כן.
יש גם אירועים לא נעימים? גם. אפרופו מה שדיברנו בדקות האחרונות?
עוד לא היו לי גדולים, היו לי קטנים מאוד, ואני מניח שיהיו לי גם גדולים, זה חלק מהתפקיד.
מה, תן דוגמה לקטנים האלה?
קטנים, הייתי באירוע השבוע בפילדלפיה, שהייתה שם מישהי אמריקאית פלסטינית שעמדה והתגרה מאוד בשאלותיה בתוך, וניתן לנתב את השיחה במקומות שיכלו להפוך להיות ויכוח, והיה צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. עוד לא גורשתי מקמפוס ולוויתי על ידי משטרה, ואין לי ספק שזה יקרה.
כן? אין לך ספק שזה יקרה?
אין לי ספק שזה יקרה, כי יש פה אוניברסיטאות שיש בהן אווירה מאוד 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 עוינת, וככל ש... ורק התחלתי, וככל שנגיע ליותר מקומות.
אתה מחכה אם להגיע למקומות האלה?
אני לא מחכה, אני מגיע לכל מקום שמזמינים אותי ולכל מקום שאני יכול להגיע אליו, אני רק, אתה יודע, כל אדם שמתחיל תפקיד, התפקיד הוא בבנייה, אז אתה מגיע פעם אחת, ואם אתה מוצלח או עושה מספיק רעש, אז מזמינים אותך יותר, אנחנו בתחילת תהליך הסברה שהתחלתי בו רק השנה. ואני מקווה שהוא יגדל ויביא אותי למקומות כמה שיותר גדולים, כדי שאני אוכל להשמיע, ואני בטוח שככל שזה יהיה יותר גדול, וככל שיהיה בזה יותר אימפקט, אז זה יוציא מאחורים מהמחילות, גם אנשים שיש להם יותר ביקורת, וגם אנשים שרוצים להשמיע אותה, זה דבר טבעי. התראיינתי במקומות קטנים השנה, והדבר הזה גם ברשתות לא גרר תגובות, כי זה לא עניין, וכשהלכתי והתראיינתי ב-CNN, אז זה גרר גם תגובות של אנשים מאוד 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 פעילים כנגד ישראל, כי הפלטפורמה הייתה יותר גדולה, ואותו דבר יקרה גם באוניברסיטאות.
רוצה לשאול אותך על עצמך, אתה איש, אנחנו מכירים אותך, אתה איש מצחיק, אתה איש שלא לא תמיד הולך בתלם, זה, משהו מהאסף זמיר הקודם היית צריך לשים בצד כדי להיות דיפלומט?
המון, המון, וזה הכי קשה לי.
מה, המון. לדוגמה?
קודם כל, אני מגיל מאוד צעיר, מתעסק בפוליטיקה ויכול בכל מקום לומר את דעתי על כל דבר ועל כל עניין ועל כל אדם, ואני דעתן ויש לי תמיד מה לומר, ואני לי כבר 7 חודשים לא יכול לעשות את זה, וזה עולה לי בבריאות. זה קודם כל. הדבר השני, שהוא אתגר, אבל אני מודה שאני מרגיש שהפלקתי לתוכו בצורה די טבעית, הוא שאתה לא מייצג פה זרם או קבוצה אידיאולוגית מסוימת, אלא מדינה שלמה, על כל הגוונים שלה, על כל עמדותיה, על כל משימותיה, והדבר הזה מצריך ממך לגלות איזושהי אחריות, שהיא לא תמיד, נגיד, סתרה במובן מסוים את הנטיות הטבעיות שלי לדחקה, אוקיי? או להגיד את הדבר שהוא פרובוקטיבי בצורה מסוימת. זה אתגר מקצועי אחר. אז לפעמים פחות כיף בהיבט שאתם מכירים אותי בו, ואני מחפש ומנסה למצוא את הדרכים לתעל את הדבר הזה שאני נהנה ממנו למקומות ממלכתיים טיפה יותר.
תחקיר CNN מדבר על אותה עיתונאית אל ג'זירה שנורתה למוות על פי התחקיר מאש צהל. אתה נדרש בעקבות זה עכשיו לצאת למסע הסברה שמציג את העמדה הישראלית?
אני לא נדרש לצאת למסע הסברה על כל דבר שמתפרסם, כי לא כל דבר שמתפרסם מקבל נפח שמצדיק. לפעמים להגיב מגדיל נפח של משהו, ואתה מחליט בכלל לא להתייחס.
זה קיבל נפח?
בינתיים לא כל כך. ואני חושב שהסיבה המרכזית היא שאחרי כל התחקיר הזה, עולה שאלה נורא פשוטה של אף אחד לא יכול לענות עליה. אם זה המצב, וכולכם כל כך בטוחים בו, מה הבעיה של הרשתות הפלסטינית שתף פעולה עם חקירה משותפת, עם צד שלישי, ולגלות שזה באמת העניין, אם כולם כל כך בטוחים בזה, ולאף אחד אין תשובה על זה. ואני חושב שזה קצת מעקר מתוכן חלק מהתחקיר הזה, שמבוסס בהרבה על ידי ראייה, ועל ידי ראייה, אני מסתובב פה עם מחקר של מכון, מחקר משמעותי בארצות הברית, שמדגים ש-70% מאנשים שמורשעים על בסיס הראייה, סליחה, 70% מאנשים שמתגלה בדיעבד שהורשעו שלא בזה סדק, התבסס על ידי ראייה. יש הרבה מה לענות על הדבר הזה, אבל הדבר המרכזי הוא שמחתחיל דרשנו לעשות חקירה משותפת, והם לא מסכימים, אז מה הטעם בכל הדבר הזה?
טוב, לסיום, שמעתי את הביצוע שלך שם על המסעית, מה שרת שם? בלבלי אותו? מה זה היה?
בלבלי אותו היה ברחוב, על המסעית שרתי עם אליעד.
זה העלה את מפלס האנטישמיות, הביצועים האלה? כאילו, קיבלנו תגובות אנטי-ישראליות?
אני לומד מזה את מה אתה חשבת על הביצוע הזה.
כי אסף נהיה אנטישמי בעקבות זה.
הם שכנעו אותי. כאן ישראל איבדה אותי.
תשמע, אתה יודע, זה נשמע מאוד סחי להגיד את זה, אבל זה כיף מאוד לעמוד ולשיר בעברית באמצע הרחוב בניו יורק, וזה כיף מאוד לעשות את זה מוקף ביהודים ובישראלים ובתומכים, וזה בעיניי היה רגע קטן שמי שעמד מסביבי זה שימח אותו, ואני מאוד נהניתי ממנו, שזה גם חשוב לפעמים.
אסף זמיר, קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
יאללה טוב.
תודה לכם, התגעגעתי.
גם אנחנו.
גם אנחנו, ביי. כל השביתות מתחילות אחרי כשאנחנו כבר לא תלמידים.
לא היו לך מלא שביתות?
לא, אצלנו לא שבתו. מה? אנחנו השבתנו לפעמים.
כן?
כן. פעם כשלא היה מים חמים בפנימיה השבתנו, כן. את השביתות אנחנו יזמנו. היינו תלמידים אקטיביים, לא חיכינו שהנהגת
לא,
משהו...
לא, אבל אם אין מים חמים בפנימיה, אז אין לימודים. אז הולכים הביתה כולם, הולכים להתקלח בבית.
זה מה שאנחנו החלטנו, אז הלכנו הביתה.
לא, אבל לא צריך להחליט את זה אפילו, זה די
צריך,
ברור.
צריך להחליט.
כן?
כן, הישיבה לא שלחה אותנו הביתה. החבר'ה החליטו שהולכים, אז הלכנו.
טוב, זה נראה לך את הדי קלה. אם אין מים חמים, מה תעשה?
חכה, מחר יסדרו את זה, אני יודע מה.
אני לא מאמין שיסדרו את זה מחר. אתה יודע כאן אני לוקח לסדר מים, אם יתפוצץ הדוד.
לא, אני לא יודע, כי לא היינו שם.
יפה.
הלכנו. טוב,
יש היום עיצומים.
כן.
שרון, שלום.
בוקר טוב.
שרון סייג, הוא מורה. תסביר קודם למה שובתים.
אנחנו קודם כל לא שובתים.
לא שובתים, נכון, עיצומים.
אנחנו, כן, אנחנו עכשיו בעיצומים. אנחנו עומדים לקראת רפורמה שהולכת לפגוע פגיעה אנושה במקצועות ההומניסטיקה בבתי הספר. רפורמה שתהפוך את המקצועות האלה למקצועות משניים ותרחיש יותר קיצוני למקצועות מתפוגגים. השרה קורא לזה מקצועות המחר, אני קורא לזה מקצועות האתמול. במסגרת הרפורמה המקצועות האלה ידחקו לשוליים של מערכת החינוך. אלה מקצועות שלמעשה מהווים את הפלטפורמה שעליה מבוססת מערכת החינוך, מושתתת מערכת החינוך, אזרחות, ספרות, תנ"ך והיסטוריה. מקצועות שלמעשה מקנים את הערכים לתלמידים שמגיעים למערכת החינוך, וממנה הם יונקים את הערכים שאנחנו רוצים להפוך את הדור.
עוד רגע שרון ייכנס לעובי הקורה מבחינת התוכן, אבל תסביר רגע מה במסגרת העיצומים?
במסגרת העיצומים אנחנו ננקוט מספר צעדים, כמו למשל לקיים פעילות אחר הצהריים, מסירת ציונים, אין לקיים ישיבות פדגוגיות, אין להשתתף במסיבות וטקסים, וכהנה וכהנה.
כל זה עד ש...
עד שלמעשה אנחנו נבין מה קורה עם הרפורמה הזאת שכרגע...
אתה יודע מה קורה עם הרפורמה? יש רפורמה.
זהו, שאנחנו לא כל כך מסכימים איתה, אנחנו חושבים שהיא מסוכנת.
לא, לכן שאלתי, העיצומים האלה עד שמה? עד ששרת החינוך תרים ידיים ותגיד נכנעתי, אין רפורמה?
לא, לא, אנחנו, אתה יודע, יש איזה מין מנטרה שאומרת שארגון המורים תמיד אומר לא, אז אנחנו לא אומרים לא, אנחנו אומרים כן, אנחנו בעד רפורמה, אנחנו בעד שינוי, אנחנו בעד חשיבה חדשה, ריוויז'ן של המערכת החינוך, אבל לא לקחת את המקצועות הללו ולקבור אותם גבורת חמור. בואו נעשה כמו שצריך פיילוט, נראה איך זה עובד, ניקח מדגם של בתי ספר, נראה איך הגינה הקטנה הזאת עובדת, ואחרי זה להרחיב את היריעה. אי אפשר לעצור תוך 3.5 חודשים, להפוך את הסדר ב-180 מעלות, ולהפוך את מערכת החינוך למערכת חינוך ניסיונית, שאנחנו לא יודעים מה היו התוצאות. אתה מסכים איתי שבכל רפורמה שהיא באמת רחבה, אנחנו צריכים לעשות מין פיילוט, מין תוכנית מיסיונית, לראות את התוצאות. במיוחד שמדובר במקצועות כל כך קרדינליים וחשובים למערכת החינוך, אנחנו לא יכולים לקחת ולהפוך את המקצועות האלה למקצועות משתים. בוא נראה איך זה עובד במספר בתי ספר, במספר מוגבל של בתי ספר. במידה ואנחנו רואים שזה באמת מוצלח, ואנחנו מדברים קודם כל עם המורים ולא קופים עליהם את החליפת חתן הזה לילד בר מצווה, ואז אנחנו בודקים איך זה קורה.
אבל תגיד רגע, שרון, זה, זה, זה הסמכות שלכם, זה, זה המנדט שלכם להשבית הלימודים בגלל החלטת, בסוף מדיניות שהיא לגמרי בסמכות משרד החינוך?
כמובן, אנחנו, זה הפרוגרטיבה של משרד החינוך, אין ספק, אבל אתה מסכים איתי שאם עושים רפורמה כזאת גדולה, צריך לשתף את המורים. תראה, תקרא גם את המאמרים בתקשורת. התקשורת איתנו. המון המון כתבים, אנשי רוח.
התקשורת לא מחליטה על מדיניות. אני, יש לי הרבה כבוד לתקשורת. כמה מחבריי הטובים ביותר עובדים בתקשורת, אבל בסוף מי שמחליט זה מי שנבחר לקבל החלטות.
לא, לא, בוא נדייק. כשאני מדבר על תקשורת, אני מדבר על פרופסורים. אני מדבר על אנשי רוח שמבינים את החשיבות.
לא, אבל הפרופסורים לא קובעים במדיניות. הפרופסורים לא נבחרו בבחירות האחרונות לקבוע מדיניות. שרת החינוך נבחרה.
הם לא, אבל יש להם אמירה ויש להם סייף, זה אנשים עם ניסיון. אנחנו לא הבאנו אנשים ש out of the blue, אנחנו הבאנו אנשים עם ניסיון.
בסדר, שרת החינוך התייעצה עם מומחים אחרים. אני שואל רגע לגבי ההחלטה לנקוט עיצומים על משהו, הרי ארגון המורים הוא בסוף ארגון עובדים. יש איזו טענה שפגעו לכם באיזושהי זכות?
קודם כל, אתה מסכים איתי שיש את זכות המחאה, זכותנו למחות? מה זאת אומרת? לבוא ו... אוי ואבוי, אם אתה לפי הדברים שלך, אנחנו חיים בדיקטטורה, השרה מחליטה, בואו נסגור את הדברים, למורים אין סיי בעניין, הרי המורים הם החיילים, אנחנו באים מהשטח, אנחנו באים ואומרים את האמת, אנחנו באים ואומרים, בואו נדבר, בואו נדבר.
בטח, זכות המחאה היא זכות חשובה מאוד, ואפשר למחות, השאלה... האם זה מגיע עד כדי פגיעה, עד כדי פגיעה בלימודים ובתלמידים?
זה תמיד את הפגיעה בתלמידים, זה מזכיר לי תמיד שיש את השביתות של הרופאים, אומרים, אז אם ככה, אז בואו לא נשבות, כי הדברים עלולים לפגוע בתלמידים. קודם כל, הדבר האחרון שמורה עושה, זה לפגוע בתלמידים. אתה מסכים איתי שאם המשכורת העלובה שלנו, שכפי שאני קורא בכתבות האחרונות, המורה מרוויח שליש מהמשכורת של מורה בגרמניה, אז להאשים את המורים עכשיו שהם פוגעים בתלמידים, זה באמת הקוזק הנגזל. אנחנו, שאנחנו עובדים במשכורת רעב, בתנאים לא תנאים, בכיתות קדושות, אני לא רוצה לדבר על המשכורות שלנו בהתאם לזה, כי זה נושא
טוב,
אחר.
בוא אז אם זה נושא אחר, אז בואו נשים אותו רגע בצד, ובואו נצרף לשיחה את אודליה כהן שיינדורף, שלום לך.
שלום, שלום.
סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית.
נכון.
איפה אתם בוויכוח הזה?
איפה אנחנו בוויכוח הזה? קודם כל, יש לי הערכה רבה לשרון ולכל המורים, כמובן. זה בכלל לא קשור להערכה ולהוקרה שאנחנו רוכשים. אני חושבת שהשיחה
שלנו... נשמע שאת נגדו. לפי
אני
התחלה.
לא נגדו אישית חז וחלילה, אני חושבת שפשוט הם מדברים בדמגוגיה, הם מדברים בפשוט חצי אמיתות.
במובן הטוב של המילה.
מהסיבה לא, מאוד מאוד פשוטה, שיכול להיות ששרון ודומיו לא יודעים שבמערכת החינוך כבר 30 שנה עושים 5 יחידות כעבודת גמר במקצועות הכי נחשבים. עושים אותה בביוטכנולוגיה, בסייבר, בהנדסת תוכנה, ברשימה ענקית של מדעים. הבן שלי עשה, עושים מורה מנחה, קודם עבודת חקר, אז כבר מתקיימת 30 שנה צורה כזאת של הערכה.
כן, אבל זה לא אותו דבר, הוא לא דיבר על מדעים, הוא דיבר על הקניית ערכים, זה משהו אחר.
כבר עשו את זה במדעים, הם כל היום באים וטוענים שזה מקצועות האתמול. ומה קורה היום? איזה פער והערכה מהשיטה שלנו היום, של הלימודים של המקצועות האלה, הם פער היצירה? לאן הגענו? אני ודומי, שאנשים שלא אספו אותנו מהרחוב, הלכנו ופגשנו את כל הרקטורים של מדינת ישראל השנה. הלכנו ופגשנו את כל האנשים הבכירים בתעשייה ובצבא. והם כולם אמרו לנו, הילדים מגיעים לא מוכנים, הם לא יודעים לקרוא מאמר אקדמי, הם לא יודעים לכתוב, הם לא יודעים להסיק מסקנות, הם לא יודעים להביל בניכר לטפל.
כן, אבל הבעיה של שרון סייג זה לא מאמרים אקדמיים, קריאת מאמר אקדמי. זה הקניית ערכים, זה תנ"ך, זה היסטוריה, זה אזרחות, אלה הדברים האלה.
קודם כל, יכול להיות שהוא בכלל לא מכיר את הרפורמה. אני ישבתי 4 פגישות ארוכות, ואני הבנתי, וככה הוצגה הרפורמה. שנתיים ראשונות לומדים כרגיל, שום דבר לא נפגם. כיתה י' וי' א' נשארות עם אותם שעות, אותם היקף חומר. בכיתה י' א', 25% מהשעות יורד לצורך עבודה. והכלים שהילדים יקבלו בשביל לכתוב עבודה, כן, מולטי-דיסציפלינית, דברים חדשים. אנחנו לא רוצים להשאיר את הילדים שלנו במאה הקודמת. נכון, זה כואב, זה חדש, אבל אין מה לעשות, אי אפשר כל הזמן
אוקיי, אודליה, אז הוא חולק עלייך, ולא רק הוא חולק עלייך, אלא ארגון המורים שמייצג את המורים בישראל חולק עלייך. לגיטימי שיצאו למחאה, לא?
כמו שאמרת, מחאה זה דבר קדוש, מי כמוני יודע כעורך הדין, רק אני רק עוד פעם, כל פעם הילדים הופכים להיות שק החבטות, יש לך טענות ומענות למשרד שמעסיק אותך, אתה לא מסכים מקצועית איתם, תפגע במשרד, מה זה לא לשחרר את הילדים לטיולים שנתיים, מה זה לא לתת ציונים עכשיו?
כל אחד משתמש בכלי שיש לו.
אז הילדים...
הוא לא יכול לא להוציא את שרת החינוך לטיול שנתי.
אז הוא יכול, זה בדיוק מה שקורה. קורה כאן שהילדים הם עסק החבטות והופכים לקהל שבוי של ארגון מורים, על הרי על מה הוא מלין בסוף, לא שיתפו אותי. הוא לא אומר, הוא אומר, אני כן רוצה שינוי.
לא, אבל הוא לא רוצה את השינוי הזה. עוד אליה, אבל אולי נסתכל על זה מכיוון אחר. אני כבר הרבה זמן לא זוכר עיצומים כאלה על עניין שלא קשור לתנאים של המורים, ואני לגמרי לא מזלזל במחאות שקשורות. רגע, שנייה. ולגמרי לא מזלזל בכלל במחאות שקשורות לתנאים של המורים, אבל כאן המורים באים עם משהו אחר לגמרי, עם המהות, עם תפיסת העולם, עם האידיאולוגיה. זה אולי יפה, לא?
אני חושבת שזה מילים מכובסות, שאנחנו רוצים להיות תקועים במאה הקודמת, מצטערת. לא יכול להיות מצב שמשרד החינוך יתייעץ, לא איתי ולא לא עם הורים, הוא יתייעץ גם עם אנשי מקצוע. וכאן אומרים, אנחנו נתקע את המערכת. אתם צריכים להבין שהמערכת לא רק בקריסה כי אין מורים, היא בקריסה מבחינת האיכות שלה והתכנים שלה בצורת הלמידה. וחייבת כאן להיות רפורמה. אז הרפורמה לא מדויקת, אבל היא לא מתחילה בעוד 3 חודשים. רק ההכשרה של המורים מתחילה. המחזור הראשון שבכלל יצטרך לעשות עבודה, זה בעוד 2 שנים. למה לתקוע את הכל עכשיו? הרי אתם רוצים מדברות. אז זה בדיוק מה שעכשיו, כי...
שרון סייג, שאלות טובות של אודליה, מה אתה אומר?
קודם כל, אני ממש לא מסכים. להגיד שאנחנו תקועים במאה הקודמת, אתה יודע, יש איזה מין מנטרה שאומרת שהתלמידים מקיים את החומר. האם האנשים שהם מבינים וכל מה חוזרים על המנטרות יודעים שבוא אני גם מפתיע אותך. בחינות הבגרות בהיסטוריה היא עם חומר פתוח וספר פתוח. האם מישהו דיבר על זה? אתה יודע כמה תוכניות אנחנו עשינו בשנתיים וב3 שנים האחרונות? כמה אני השתלמתי אישית כדי לשפר ולשדרג את בחינת הבגרות? אתה יודע שהיום השאלות הן שאלות לגמרי אחרות. להגיד שאנחנו תקועים במאה הקודמת, זה לא רק לא להבין, זה לא רק בורות. אם מדברת על דמגוגיה, הדמגוגיה היא פה הפוכה. אנחנו פה יושבים ומנסים לשדרג את בחינות הבגרות. אני עברתי אין ספור השתלמויות בשנים האחרונות כדי להפוך את בחינת הבגרות לטובה יותר, איכותית יותר. היום הילדים במקצועות ההומניסטיקה רחוקים מלשנן דברים. השאלות לא עוסקות בכלל, חלקן הגדול לא עוסקות בשינון. ההפך, בעידוד החשיבה. אז לבוא, לקחת את כל ההשתלמויות שאני עשיתי בשנים האחרונות ולהגיד לא. אין, זה מיותר, זה לא לעניין. בואו נתקדם קדימה, אבל אנחנו כן מתקדמים קדימה. תקשיב, לדבר במנטרות ובדמגוגיה, אני חושב שדווקא הצד השני עושה את זה. הם לא שואלים אותנו, הם לא מדברים איתנו, אנחנו לא רוצים לתקוע את המערכת, אנחנו רוצים לשדרג את המערכת. להגיד שאנחנו, שהתלמידים הקהל השבוי, אתה יודע מי הקהל השבוי? המורים הם הקהל השבוי במדינת ישראל.
שרון סייג, תודה רבה, אודליה כהן שיינדרוף, תודה רבה גם לך.
בטח.
בהצלחה לכולנו.
תודה.
ארנון גל, אורך זמן אמת, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מה הערב?
אז הערב אנחנו עם סרט של כתב צעיר ומבטיח בשם אסף ליברמן.
אתם לא תשמעו עליו.
אני מקווה.
בקריבים.
בקריבים, כן. שיוצא לנסות בעצם להבין את אחת הזירות, אני חושב, הכי סוערות שהתפתחה בשנים האחרונות בינינו לבין איראן, ולמה היא בעצם כל כך מאיימת עלינו. קוראים להם כתבאמים. ראשי תיבות של כלי טייס בלתי מאוישים, יש להם עוד כמה שמות, הם לא מאוד גדולים, הם לכאורה לא נראים מאוד מאיימים, אבל בשנים האחרונות, לפעמים אנחנו מודעים לזה ולפעמים קצת פחות, האיראנים שולחים אותם אלינו מכל מיני זירות, לפעמים זה קורה מאיראן עצמה, הם עושים דרך של 1,000 קילומטרים בדרך אלינו, לפעמים זה קורה מעזה או מלבנון, וגם מסוריה, ואנחנו בעצם יוצאים לנסות לפענח למה אנחנו כל כך חוששים מהדבר הזה, ומה האיראנים מנסים להשיג. מסתבר שהכלי הקטן הזה יכול לגרום נזק מאוד מאוד גדול. אנחנו מקבלים בעצם בין היתר הצצה לאותם כתבנים שהגיעו לכאן לארץ. עד עכשיו השרידים שלהם נשמרו בתוך מחסני חיל האוויר. הערב בעצם בפעם הראשונה יראו לנו אותם, יראו לנו מה הם מסוגלים לעשות. ואנחנו מדברים בין היתר גם עם טייס של מטוס הקרב הכי מתקדם בעולם, ה-F-35 שלנו, שיוצא להפיל את אותו כתבם זהיר, תחשבו, זה קרב מאוד מוזר, במטוס קרב מאוד מתקדם, לבין כלי טייס בגודל של 40 סנטימטר פחות או יותר, אבל עם פוטנציאל נזק מאוד גדול. אנחנו יכולים לשמוע איך הוא מתאר למשל את הרגע שבו הוא מוזנק לשם.
באותו הלילה מקבלים איזושהי התראה להגיע לטייסת. אנחנו מבינים שהיה איזשהו מגע ראשוני של יחידת הבקרה עם כלי אווירי. אתה מגלגל בראש, רגע, מה הדברים שאתה יכול לפגוש ברגע שתגיע?
מה אתה מגלגל בראש?
שזו יכולה להיות משימת יירוט. זו המשימה הקשה ביותר שיכולים להזניק אותנו אליה בלילה. וברור לנו שזה אנחנו אלה שצריכים להגיע לשם, לגלות את המטרה בעצמנו.
אתה לא יודע מה אתה הולך לירט.
אני יודע לפי אופי הטיסה שלו, כלומר, טיסה נמוכה, טיסה איטית, שמדובר בכתבם.
כן, כל הרעיון, אני חשבתי בראש, לא בשביל זה הרי רכשנו את המטוסי F-35, נכון? כן. דמיינו, על פי פרסומים זרים, מחשבות על תקיפה באיראן, על תקיפה של מתקני גרעין, דברים מאוד מורכבים. והנה בסוף אנחנו הולכים לירט כתבמים כאלה. הסרט, כאמור, הערב, בזמן אמת כאן 11 אחר חדשות. ארנון גל, תודה רבה.
תודה, ארנון, תודה.
תודה.
חזרנו. הישר לזרועותיו של מואב ורדי, ראש תחום החוץ. שלום, מואב.
אהלן. בוקר טוב.
תן את סיכום האירוע הזה של מה שקרה בטקסס.
אירוע ירי בבית ספר החמור הקטלני ביותר מאז 2012 בארצות הברית. שעה 11:30 בבוקר, שעון טקסס אתמול, נכנס בחור צעיר, בן 18, תושב העיירה הזאת, אובלדה, שבטקסס לא רחוקה מסן אנטוניו, ופשוט מתחיל לבצע ירי בנשק אוטומטי, זאת אומרת ברובה כמו M16 לצורך העניין. הוא הורג 19 ילדים בגילאי 8 עד 10, כמו 11, כיתות ב' עד ד', עד שהוא לבסוף נורא ומת, עוד מורה אחת, וגם את סבתו, אותה רוצח קודם לכן, סך הכל עד עכשיו, 22 הרוגים באירוע הזה, אחד האירועים הכי קשים של ירי בבית ספר, השני בהיסטוריה של ארצות הברית מבחינת עומדן הנפגעים, עומדן ההרג. החשוד ברצח הוא הרוצח, זה בחור צעיר בן 18, תושב העיר הזאת, למד שם בתיכון, סלבדור רמוס שמו, ואין כרגע שום מידע לגבי המניעים, לגבי הנסיבות, לגבי הרקע שלו, שיכולים אולי להצביע על המניע שלו לעשות את הטבח הזה. וזה בעצם הסיפור. הסיפור עכשיו כמובן מציט שוב את הוויכוח הגדול מאוד בארצות הברית לגבי חוקי הנשק. אנחנו רואים גם את הנשיא ביידן.
אבל תגיד רגע, עוד רגע נגיע לתגובות ולדיון, מה שניצט שוב, אבל שאלנו גם שעה קודמת את אסף זמיר. ראינו עוד כמה אירועים כאלה באחרונה, אירוע הטבח בבפלו. יש איזשהו קשר בין המקרים? איזו אידיאולוגיה שמניעה את הכל?
לא. בדרך כלל, יש פיגועים או מקרי רצח אידיאולוגיים. זאת אומרת, תיאוריית עליונות לבנה, בחילופין, משהו אנטישמי, כמו בפיטסבורג, לעתים רחוקות בארצות הברית, אני לא מדבר על פיגועי התאומים כמובן, אלא על דומסטיק, פיגועים מצד מוסלמים. ויש את הפיגועים שנקרא למצורך העניין פסיכופטים, בסדר? באולינג לקולומביין, שם קוד, בסדר? פארקלנד, סנדי הוק 2012, אנשים שלך תדע למה, הם הגיעו לשולי החברה, הם מפתחים איזה זעם, מפתחים איזה כעס, מפתחים איזה טינה, שבין אם כלפי הבית ספר, כלפי החברה, כלפי המשפחה, כלפי המדינה, ובסופו של דבר זה מתבטא בהרג הזה. אז זה שני סוגים. אז למשל, בפלו היה יותר מהסוג הראשון, בן אדם שלפחות מבחינתו האישית עשה את זה ממניעים אידיאולוגיים, לא משנה מה הם כרגע. הוא לא עשה את זה מתוך להתקף זעם. ופה זה נראה יותר מהסוג השני. זאת אומרת, הצעירים האלה שנכנסים לבית הספר ופורקים את הזעם והתסכול והטינה ורגשות הניכור הכל כך עמוקים על, על ילדים.
אוקיי, מה קורה עכשיו בשיח הציבורי בארצות הברית?
טוב, אז אנחנו, תשמע, זה כבר, אני לא רוצה להגיד צר לי לומר, אבל זה באמת כבר מעייף השיח הזה. כמו בתסריט ידוע מראש, יש את הבעת הזעזוע, ואז את הקריאות מהנשיא ביידן דרומה, לעשות משהו בכל עניין חוקי הנשק, ועד מתי נקבור את ילדינו, וצריך לעשות משהו. והמאמן של קבוצת גולדן סטייט, של ה-NBA, סטיב קר, הגיע לסביבת עיתונאים הקבועה הזאת לפני המשחק, שבו המאמן בדרך כלל נשאל על מה קורה במשחק, עכשיו יש פלייאוף, והוא פשוט יוצא מונולוג של שתי דקות רגשני בטירוף, הוא אומר, אני לא מתכוון לדבר על כדורסל, איך יכול להיות שהדבר הזה קורה? תחשבו, סנאטורים שלא מעבירים את החוקים האלה להגבלת הנשק, תחשבו שזה ילד שלכם. יש 50 סנאטורים שלא מוכנים להעביר את החוקים האלה בגלל שהם רוצים את השלטון וכן הלאה וכן הלאה. אז הכל מאוד מאוד אמוציונלי, אבל זה קצת מחזה ידוע מראש במובן הלא טוב של המילה, כי בסופו של דבר יש בארצות הברית ציבור גדול מדי שחושב שחשוב מאוד שיינתן אפשרות לכל אזרח לקנות נשק, לא משנה איזה נשק.
כמה כוח יש לו בפוליטיקה, אצל הפוליטיקאים?
אז תשמע, השאלה היא לאיזה חוק. למשל, יש חוקים של הגבלה, של בדיקת רקע. בדיקת הרקע, כנראה יש רוב בציבור האמריקני. זה לא מתבטא בסנאט בגלל, אתה יודע, המבנה של הפוליטיקה האמריקנית, לכל מדינה עם 2 מיליון תושבים, יש 2 סנאטורים, וגם לקליפורניה, עם 60 מיליון תושבים, יש 2 סנאטורים. אז לכן הייצוגיות לא פרופורציונלית, אבל לזה יש רוב. העניין הוא שחוקי הבדיקת הרקע לא בהכרח מבטיחים שלא יהיה לך את האפשרות היום של אותו צעיר מורער בנפשו שמתברר בדיעבד לרכוש נשק. וגם אם כן, מי שרוצה, הטיעון של הרפובליקנים זה מי שרוצה לקנות נשק ישיג נשק. גם אם תגביל עליו את תעשה את בדיקת רקע עליו, וזה יפגע באנשים שהם בסדר, הם שומרי חוק, והבירוקרטיה תתקע אותם. כן. העניין הוא החוקים שאולי היו יכולים לעזור, זה החוקים בכלל על איסור מכירת נשק אוטומטי. נשק שיכול לבצע באמת הרג קטלני מסיבי כזה. ופה אין רוב בציבור האמריקני לעניין, זה הציבור האמריקני חצוי. וזה קשור לסיבות עומק של החברה האמריקנית, החל מהניו פרנטירס בפלישה מערבה, והצורך בנשק להגנה עצמית, והתיקון השני לחוקה. מה שאני מנסה לומר זה שאני לא תומך בזה, זה לא קשור לדעתי האישית, אבל יש רבים בציבור האמריקני, ולדעתי הם טועים, אבל זה לא משנה, שרואים באפשרות לקנות נשק לכל אחד זכות טבעית, כמו זכות על הגוף שלך, על הריבונות שלך, על היכולת שלך להגן על עצמך, מפני הפורעים האלה והברברים. זה קשור לכל מיני אתוסים אמריקנים שלא ניגע בהם כרגע, וזה משהו עמוק מאוד באומה האמריקנית. ואני אגיד פה 2 דברים רק לסיום. אחד, שאני לא חושב שגם הפעם האירוע הקשה הזה ישנה את הדינמיקה בציבור האמריקני, ולהפך, אתה בדרך כלל רואה שאותם אנשים שתומכים בזכות ובלגיטימיות של בני אדם לרכוש ולהחזיק נשק, יגידו עכשיו צריך לקנות יותר נשק, צריך 5 מורים. אתה תראה עכשיו שיש במקומות מסוימים עלייה ברכישת נשק דווקא. אז זה דבר אחד, זה קשה מאוד לשנות דינמיקה וזרמי עומק באומה של 200 שנה שככה היא הולכת. והדבר השני זה שבסופו של דבר, אתם יודעים, אנחנו מדברים על חוקים שהם פותרים את החוליה האחרונה בשרשרת. בסדר, אז הוא לא יוכל לרכוש נשק אוטומטי. אז אותו בן אדם הבוקר, הסלבדור רמוס הזה בן ה-18 בטקסס, היה לוקח 2 אקדחים ויורה כמו במערבונים שהכרנו. אז הוא היה הרג 15 ולא 22. אז מה? הבעיה העמוקה היא בעיית עומק באמריקה, של חברה מקוטבת, של חברה מנוכרת, שיש אנשים שמרגישים כזה ניכור מהסביבה שלהם, שבסוף רוצים להרוג כמה שיותר אנשים. הנשק הוא כמובן האמצעי, הופך זה יותר קטלני, אבל זאת לא הסיבה. זה רק הסימפטום.
אני רוצה מאוד ש...
הסיבה הזאת האמריקנים מנסים בלא הצלחה לפתור.
בוא לסיום, נשמע ביחד את הקטע שדיברת עליו, סטיב קר, מאמן גולדן סטייט ב-NBA.
When are we gonna do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough.
כן, דופק על השולחן, אני עייף מדקות הדומייה האלה לזכר הניצחון.
כן, רק נגיד אסף, רק נגיד במילה ש סטיב קר, קודם כל, יש, הוא יוצא נגד הסנאטורים שלא מעבירים את החוק, אבל הסנאטורים מייצגים ציבור, והציבור הזה לא רוצה שיעבירו את החוקים, זאת הבעיה האמיתית שם.
מואב, תודה רבה לך.
תודה.
בוא נבוא, כן.
כן, לאוקראינה.
מטקסס למריופול. איתנו הפרופסור בני מילר, מומחה ליחסים בינלאומיים, איש אוניברסיטת חיפה, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, באוקראינה יש עוד מלחמה.
כן, מזמן לא דיברנו, אבל זה לא עצר את המלחמה, זה שלא דיברנו עליה.
כן, תראו חבר'ה, פשוט לרוסים יש כוח אש עדיף. במזרח אוקראינה, בקרבות כאלה שבאה עם הארטילריה, ממלא תפקיד מכריע, כנראה שהרוסים מצליחים להתקדם, ולכבוש שטחים במזרח אוקראינה, אבל האוקראינים עומדים לקבל להספקה של מערכות תותחים מאוד מתקדמים מארצות הברית, האוביצר 155, M70-277, משהו כזה, וזה אולי עלול לשנות בחזרה את פני המערכה, אולי בכל זאת קצת יותר לטובת האוקראינים. אבל ברור שזה בכלל תמיד היה כוח מסורתי של הצבא הרוסי, הארטילריה, ובזה, וכיוון שהם כמובן לא מבחינים בין אזרחים לחיילים, או לא עושים שום מבחנות מהסוג הזה, אז יש להם פה יתרונות מסוימים, והם הצליחו כנראה להגיע להישגים. כמובן, זה שונה לגמרי, אנחנו היום 3 חודשים לפתיחת המלחמה, זה שונה לגמרי מהמצב שכל העולם ציפה שיהיה ב-24 לפברואר, שנה זאת, כן, שהרוסים תוך מספר ימים השתלטו על אוקראינה. ויעיפו את ממשלת זלנסקי וימנו ממשלה אוהדת לרוסיה.
איפה המלחמה כרגע? מה בעצם קורה?
מה שקורה זה באזור דונבאס במזרח ובאזור באזור הדרומי לאורך הים השחור. שם מתנהלים קרבות ארטילריה, והרוסים הצליחו להשתלט על אזורים מסוימים, מעבר לאזורים שמשלטו בהם מאז 2014, הלוא אחרי ההשתלטות לחצאי העיקרים, גם הם הקימו את שתי הרפובליקות האלה, הפרושות, שמורכבות כאילו מדוברי רוסית או רוסים ממוצא אתני, וזה היה משהו כמו 7% משטחה של אוקראינה, עכשיו מדברים על 20% או אולי אפילו קצת יותר, שוב, זה לא נתונים מדויקים, אז בואו לא ניקח אותם ליטרלי, אבל יש כנראה שם השתלטות במזרח ובדרום. עכשיו, בדרום זה חשוב מאוד, הים השחור, כי כאן זה הנמלים של אוקראינה שמספקים תבועה וחיטה לרחבי העולם. ועכשיו הנמלים האלה משותקים, והם לא יכולים לספק. ויש בעיה, יש איום של מחסור גדול במזון, בעיקר בעולם השלישי, או מה שנקרא Global South, כן? הדרום הגלובלי, המדינות המתפתחות היותר עניות, וזה עלול ליצור, כמובן, קודם כל סבל הומניטרי, אבל גם בעיות של יציבות פוליטית. זאת אומרת, יש כאן איום מאוד גדול על העולם. אגב, גם רוסיה ורוסיה וסין קיימו כנראה זה תמרון צבאי עכשיו. כן. תמיד השאלה הגדולה הייתה, מה עמדתה של סין ביחס למשבר הזה? היו כל מיני כאלה אופטימיים במערב שקיוו שסין תתווך ותפשר ותביא לסיום המלחמה. אבל בינתיים סין התייצבת לצידה של רוסיה, לא לגמרי בהספקה בסיוע כלכלי וצבאי, אבל בוודאי בתמיכה מדינית, דיפלומטית, אינפורמציה.
בני, דיברנו, כשהתחילה המלחמה, דיברנו כל הזמן, הזכרת את זה גם, מה פוטין רוצה? כלומר, כמה רחוק הוא ילך? אמרת בשלב הזה, כבר חשבנו, פוטין יעשה את הסיבוב שלו ויחזור חזרה. מה המטרות כרגע, אנחנו יודעים, של רוסיה בתקיפה הזאת?
כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב שהמטרה הבסיסית הייתה אין ספק למנות ממשלה פרו-רוסית באוקראינה, ולמעשה אוקראינה תהיה שטח חסות רוסי. כמובן, למנוע, נגיד, מבחינה ביטחונית, למנוע המשך הרחבת נאטו מזרחה וכולי, אבל הרבה מעבר לזה. למעשה, שזה יהיה לוויין רוסי, שאוקראינה תהיה לוויין רוסי. כאשר הצבא הרוסי התגלה במלוא חולשתו, ולא הצליח במשימה הגדולה. המשימה עברה למשהו יותר מצומצם, אבל שוב, בהקשר של לאומיות, כי מה ההקשר של לאומיות מבחינה רוסית? או שכל אוקראינה, כמו שפוטין אמר, היא מדינה מלאכותית והיא בעצם אמורה להיות חלק מרוסיה, או במינימום, השטחים המזרחיים של אוקראינה, של אוקראינה, שמוכלסים ברובם בדוברי רוסית, או רוסים ממוצא אתני, לפחות הם, או שהם יקימו לכאורה רפובליקות עצמאיות, או למעשה כנראה שם מדובר על כך שהם אולי אפילו יסופחו פורמלית לרוסיה, יחד עם השטחים באפחזיה וסאוס אוסטיה, שרוסיה כבשה מגיאורגיה מגרוזיה ב-2008, שגם כן למעשה הם כאילו רפובליקות עצמאיות, אבל למעשה ברור שזו שליטה רוסית, שאולי רוסיה תספח אותם. יש גם את הרפובליקה במולדווה, גם כן הדוברת רוסית, שבהם למעשה הרוסים שולטים, למרות שלכאורה זה רפובליקה עצמאית. אז כנראה שזו המטרה עכשיו גם במזרח אוקראינה, או להקים מרפובליקות כאלה פורשות, או אפילו לספח פורמלית לרוסיה. כמובן שזה מפר את הנורמה הבינלאומית המרכזית, מאז מלחמת העולם השנייה, של שלמות טריטוריאלית של מדינות, שאסור לספח שטחים בכוח ממדינה אחרת. כן?
פרופ' כן.
לגבי ישראל ב-67, כמובן שהתמונה מורכבת, כי הטענה הישראלית כמובן שאף אחד לא הכיר בשליטה הירדנית בגדה המערבית, פרט לבריטניה ופקיסטן, ולכן ישראל לא פגעה בשלמות הטריטוריאלית של מדינה אחרת.
כן, וגם לא הירדנים טובים כרגע שליטה שם. פרופסור בני מילר, תודה רבה לך.
על לא דבר, תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות.
תראה, אמרת בתחילת התוכנית שאם אני, מה זה אם, ביום שבו אני אהיה איש גדול, ואני אוכל למנות אנשים, אתה רוצה שאני אמנה אותך לשגריר...
לא, אל תצטנה, אתה כבר עכשיו איש גדול, אתה פשוט תהיה לך סמכות למנות אנשים.
גדול עוד יותר. אתה רצית מינוי לשגריר נודד לקריבים, שמקום מושבו בניו יורק.
נכון.
והנה רון לרמן מצא ציוץ שלך מאוקטובר 2013.
נכון.
כמעט לפני 9 שנים. שבו אתה כותב תודה ענקית למוטי עמיחי שמינויו לתפקיד שגריר נודד לקריבים שמקום מושבו בניו יורק, הבהיר לי מה אני רוצה לעשות כשיהיה גדול. 3 שנים אחר כך אתה מצייץ, הבוקר נודע שתפקיד השגריר הנודד לקריבים בוטל, כך נגנז החלום. עכשיו החלום מסתבר לא נגנז. זה יושב אצלך עמוק, ותודה לרון לרמן.
כי אני בונה עליך... שכשאתה תגיע לתפקיד בכיר ומשפיע,
אני
לא,
אחזיר את התפקיד
לא
הזה.
כמו השטויות שאתה עושה היום בפסבדו עיתונות,
כן.
אתה תמלא את ה...
בוא, תן לי נימוק למה צריך להחזיר את התפקיד הזה.
רשמי או לא רשמי?
נימוק שלך.
בשיחות סגורות או בשיחות גלויות?
המיקרופון פתוח.
המיקרופון פתוח?
כן. מדינת ישראל ישבה, אני מניח,
לא.
ישבה על המדוכה שנים, ישבה ועדה שדנה בשאלה, שגריר נודד לקריבים בעד ונגד.
כן.
וקיבלה החלטה שזה מיותר.
החלטה לא טובה.
מסיבותי השאלה.
נכון.
ואתה, לו היית יושב בוועדה, מה היית מסביר להם? למה כן?
הייתי יושב בוועדה בקובעי כמועמד לתפקיד.
ודאי, אתה מועמד לתפקיד מ-2013.
ברור. הייתי מציג לך דוחות, אדוני היושב ראש, כבוד השר, מציג לך דוחות שמראים על עלייה במפלס האנטישמיות. באזור הקריבים.
וכשאתה תבוא על פשעי... המפלס ירד?
שנייה רגע, אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך, אתה אל תפריע לי. אנחנו צריכים מישהו שהקריבים זה...
זה שיעור קומה.
מישהו שהקריבים זה בנפשו, כן. שרוצה להגיע לשם ולעשות טוב, ולעשות ציונות.
יש מלא אנשים בקריבים שהקריבים בנפשם.
לא יהודים שלקחו, יהודים ציונים שלקחו על עצמם את העניין הזה כמשימת חיים. ואני רוצה לקפוץ מדי פעם לקריבים, לשהות בניו יורק.
כי גם ניו יורק, לקחת אותה גם כמשימת חיים.
בוודאי.
למה להפלות? למה רק הקריבים?
בוודאי, כי בסוף אתה צריך מקום מושבות, אתה צריך בסוף רגע להירגע מכל הקריביאדה הזו.
מכל הטוב הזה.
זה הכל.
כן.
ואני מקווה שהוועדה תשתכנע.
הביקור הראשון שלך בקריבים כשגריר נודד, מה אתה עושה? אתה מגיע לשם ו... בוא... לא, עזוב את הבגד ים רגע.
קודם כל, מניח את המזוודות.
אוקיי. שלא... ברור.
מניח.
ברור, קודם כל להניח. עזוב רגע, אבל לא מדבר עם בגד ים וזה.
ואז...
במסגרת השליחות.
אני הולך לקהילות היהודיות, ואני מודיע להם, הגעתי. ואני מחפש את האנשים הלבבות היהודיים החמים ביותר, ורותם אותם אליי. קודם כל, לרתום שותפים.
כן.
ואז ביחד אנחנו מתחילים את הקסם.
הולכים לבריכה, כולם ביחד.
איזה בריכה? עזוב, לא צריך בריכה, יש ים, יש חופים מהממים, בריכה. הגעתי עד לזה. בריכה יש לי גם ברעננה. אני צריך זה.
כן, גם ים יש. בקיצור, להילחם
בנו. ברעננה לא. זה בעיה. ולו אני ראש עיריית רעננה, אני דואג לים.
היית שגריר נודד בכפר סבא.
ליאל קייזר, היא כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום ליאל.
שלום אסף, בוקר טוב.
גם אני פה, כן.
אני אי אפשר
להתעלם
מהנוכחות שלך, מה שלומכם?
תראו, מה זה אומר רגע? התכנסנו לדבר על משהו אחר, על הפרסום שלך בעניין תקציבי הרשתות החרדיות, הרשתות החינוך החרדיות, אבל רק עכשיו שמתי לב שאנחנו 1.5 שעה בתוך התוכנית, לא הזכרנו את הבחירות להסתדרות. מה זה אומר עלינו ומה זה אומר על ההסתדרות? עכשיו, צריך להגיד, אנחנו ניסינו להשיג מהרגע שנודעו תוצאות ועוד קודם, את שני המועמדים.
המנצח ואת המפסיד.
כן.
כשלנו.
ארנון בר דוד, רק לטובת מי שהתעורר כרגע, ועדיין לא הספיק לרפרש את האתרים, ארנון בר דוד ניצח את עופר עיני בפער גדול.
ניצח אותו ברוב מוחץ. אני חושבת שהוא מאשש את התזה ההיסטורית שמי שיושב על כיסא יושב ראש ההסתדרות הוא זה שקשה להביס אותו בכניסה לתפקיד. עדיין היה כאן איזשהו סימן שאלה קטן, כי אופר אילי בכל זאת
הוא כוכב, הוא טלנט.
כן,
הוא גם מוכר ציבורית, יותר מבר דוד.
כן, אמור היה לשבור את ה... אולי את ההגמוניה הזאת של היושבים על הכיסא, בשורה התחתונה, מנצח ברוב מוחץ, וזה אומר על ההסתדרות את מה שזה אומר על ההסתדרות, זה אומר את מה שזה אומר גם על שני המועמדים האלה, בסך הכל שני האנשים שהאג'נדה שלהם דומה, שהגיעו מאותו בית גידול, אילי ניסה קצת לצייר את עצמו כיותר לוחמני, ירד קצת על ההתנהלות של בר דוד בתקופה שלו בתפקיד, והתעלם מהעובדה שמה שהוא מכנה פשרנות של בר דוד היה בכל זאת, בתקופה שהייתה קורונה וכל המציאות הייתה שונה, וגם ארגוני עובדים התנהלו בצורה שונה. בשורה התחתונה, אם תשאלו אותי מה שהיה הוא שיהיה, לא חושבת שהייתה כאן דרמה מאוד גדולה, אולי לכן הם שתיים הרשו לעצמם ללכת לישון עכשיו אחרי לילה ארוך, או משהו כזה.
אוקיי, הפרסום שלך.
אכן, כן. אנחנו מדברים על מהלך שמקדם משרד האוצר, צעד שאמור להיות בחוק ההסדרים הבנק, ותכף נדבר על האמור הזה, שהולך מתחת לכוונה מוצהרת של עידוד לימודי הליבה אצל הגברים החרדים, הבנים החרדים, בעצם לקצץ בצורה דרסטית את התקציבים למוסדות החינוך החרדיים, המוסדות שלא משתייכים לשניים וחצי מוסדות ממלכתי חרדי, רוב המוסדות החרדיים, מוסדות הלימוד הם כאלה שלא משתייכים לזרם הממלכתי, מתוקצבים בצורה חלקית, התקציבים של חלק מהם הולכים להיחתך דרסטית, ומה שיותר דרמטי כאן במובן הפוליטי, זו העובדה שהתקציבים של רשתות החינוך של ש"ס ושל יהדות התורה, מעיין החינוך התורני, היום קוראים לזה בני יוסף, והחינוך העצמאי, שאלה שתי רשתות שבעצם במשך 30 שנה עכשיו נהנו מחסינות. הם קיבלו תקציב של 100% כמו כל בית ספר ממלכתי, בגלל הסדרים פוליטיים שנקבעו אי שם לפני 30 שנה. החסינות שלהם, אם ההצעה הזאת תתקבל, תבוטל. התקציבים שלהם יקוצצו ברבע, זה מגיע בערך למיליארד שקל בשנה של קיצוץ. כשאם הם ירצו להרוויח את הכסף הזה בחזרה, הם יצטרכו להוכיח שהם מלמדים את התלמידים שלהם לימודי ליבה, הם יצטרכו לעמוד במבחנים חיצוניים, במבחנים מפוקחים, באנגלית, במתמטיקה, בעברית. מאז שפרסמתי את הדברים האלה, אתם יודעים, אסף וקרמן, אני שומעת מכל מיני תופים ומאזינים חרדים שכועסים עליי, ואומרים לי, מה זאת אומרת?
עלייך?
עליי, כן. שאומרים, את יודעת, מה זאת אומרת? את מדברת כאילו אין לימודי ליבה בחינוך העצמאי, ואין לימודי ליבה במעיין החינוך התורני, וכן מלמדים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לכאורה במוסדות האלה יש סוג של לימוד לימודי ליבה. אבל דיברתי בעניין הזה, גם עם חברים שלי שהם חרדים ושלמדו במוסדות האלה, ואומרים, על הנייר יש לימודי ליבה. אבל יכול להיות שחלק מהמורים שהם לומדים אותם לא למדו לימודי ליבה, או מאיזושהי סיבה, גם אם פורמלית יש לימודי ליבה, הרמה של הלימודים היא כזו שבשורה התחתונה התלמידים בהם לא באמת ניגשים לבגרויות, לא באמת מוכנים לשוק העבודה. מעבר לתחושה שיש כאן איזה גזירת שמד או משהו כזה, המטרה של משרד האוצר היא בסוף להביא לסיטואציה שבה הגברים החרדים יכולים להשתלב בשוק העבודה יותר בקלות, כי כרגע שיעור התעסוקה אצלם מאוד נמוך. אז ההצעה היא לחתוך בתקציבים, מי שירצה לקבל את הכסף בחזרה יצטרך להוכיח שהוא מלמד לימודי ליבה.
רגע, אבל בעניין הזה, אם מלמדים ליבה, כמו שהמאזינים החרדים או הצופים החרדים אמרו לך, מה הבעיה להציג ראיות לזה שהם מלמדים ליבה?
אכן, זה בדיוק כמו שאתה אומר, אסף, ונגיד, זה נשמע קטן, הרשתות של ש"ס ושל יהדות התורה, מעבר לזה שיש כאן, אתה יודע, משהו שהוא סוג של אצבע בעין פוליטית, צריך להגיד, יש נתונים שמראים איך ב-20 שנה האחרונות עוד ועוד מוסדות חינוך הצטרפו לרשתות האלה לחסות תחת המטריה שלהם, okay. ולהיות חלק מהם כדי ליהנות מההסדר הזה של 100% תקציב, ורק הערה קטנה לסיום ברשותכם, נגיד, כל הסיפור הזה יש מעליו כמובן כוכבית ענקית, בגלל שכל צעד ורפורמה שאמורים להיות בחוק ההסדרים של השנה הבאה, כמובן, בסימן שאלה גדול, כי מה הסיכוי שיעבור תקציב בכנסת, צריך להגיד שמעל הרפורמות הספציפיות האלה, שאמורות לפגוע בתקציבים למגזר החרדי, יש אפילו כוכבית כפולה ומכופלת, כי בניגוד לרפורמות האחרות, שאפשר להגיד די בוודאות שהן יעברו בממשלה, אם התקציב, אם יתחזיק עד החודש הבא והתקציב יובא אליה, על הרפורמה הזאת יש סימן שאלה גם אם בתוך הממשלה בכלל יתמכו בה, כולם מעריכים בחירות באוויר, יש מי שרפורמה נגד החרדים עוזרת לו, כמו שר האוצר ליברמן, אבל יש הרבה אחרים שיושבים בממשלה ומבינים שהם אולי יהיו בדיאלוג עם המפלגות החרדיות די בקרוב, ולכן לא בטוח שאפילו בממשלה צעד כזה יעבור.
תודה, אריאל.
תודה. חבר הכנסת יעקב מרגי, ש"ס, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב לכם, וכל המאזינים.
מה שלומך?
במישור האישי, תמיד טוב.
תמיד טוב במישור האישי?
ברוך השם.
תמיד טוב.
כל מה שעושה לנו, הקדוש ברוך הוא לטובה.
מה הסוד שלך? מה זה, זה עניין תודעתי, אתה אומר?
אני חושב ש...
כלומר, מתוך הבנה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לטובה, אז אתה אומר, אני תמיד שמח, תמיד טוב.
תמיד, לא, אני חונכתי וגדלתי להסתכל על 3/4 הכוס המלאה.
אז למה, אז נגיד, אז למה בציבורי זה לא עובד ככה?
כי בציבורי יש הבדל בין מה שאתה לעצמך מוכן לקבל בהתנהלות, בהנהגות, וזה לא עד הציבור, עם כל הכבוד. אתה לא יכול להיות נדיב בחשבון הציבור. יש דברים שהציבור לא יכול לעמוד בהם.
לא, אבל אתה יכול להגיד לציבור, אתה יכול להגיד כל מה לציבור שלך, חברים, הכל לטובה, תסתכלו חצי הכוס המלאה.
הציבור שלי זה כל מדינת ישראל.
כן, כן, זה ציבור שלך, זה ציבור של כולנו.
כן. אבל יש, תראה, זה לא קלישה, יש גזרות שהציבור לא יכול לעמוד
בהם. כמו הגזרה הזאת של יעל דיווחה עליה?
לא, עוד לפני כן. אלה, אתה יודע, יש מושג בלימוד, ומי שלומד יודע, בגמרא, קימלה בדרה במינה. כשיש לך צרות גדולות יותר, זה איזה שורה מזה שיר פעם, אני זוכר את זה בילדותי, אז כשיש לך צרות גדולות יותר, הגזרות הקשות על החינוך, חומרים נכנסות, נמלות יחד איתם.
אז בוא נדבר על הצרה הזו, בכל זאת.
פה תראה, זה לא צרה. יש פה הרבה הרבה פוליטיקה, הרבה קטנוניות.
זה לא צרה, זו כותרת יפה. אתה מברך בעצם על הקיצוץ
הצפון מוסדות
החינוך. תודה רבה לך בשלב הזה.
יפה, מעניין, כותרת טובה מאוד.
יש לנו כותרת מעניינת.
אני לא מברך. האחרון שיברך את שר האוצר זה אני. שר האוצר ממשיך בפופוליזם שלו, בקטנוניות, בנקמנות שלו כלפי ציבור מסוים. רוצה מריח בחירות, ממנף או מעצים את הווליום מחדש של החרדים, הקבע חרדים, תקבל מנדטים, לא הלך לו פעם ראשונה, לא הלך פעם שנייה, ננסה עוד פעם. לא אומר לך שיבוסם לו, אבל אנחנו לא מתרגשים מזה, אנחנו לא נלכות לפי החליד הזה. אם כבר לנושא שדיברנו, ברשת החינוך של מעיין החינוך התורני מלמדים ליבה, נבחנים במצב, אבל שוב, כשמדברים במושגים כלליים, בהפרחת סיסמאות, יש פה מעבר לזה, יש פה רצון לקומם ציבור גדול יותר, וחבל שלא לומדים מניסיון העבר. גם אם רוצים להעצים את לימודי הליבה, גם אם רוצים להכניס את זה למקומות שעדיין לא קיימים בחברה החרדית ובמערכת החינוך החרדית.
חבר הכנסת מרגי, יש לך בעיה עם לימודי ליבה?
לא, אני למדתי לימודי ליבה. אני, אין לי בעיה עם לימודי ליבה.
אז איפה הפער בינך לבין שר האוצר?
כי שר האוצר מפריח סיסמאות, ואני, סך הכל, אם לא הייתי מפסיק...
אבל הסיסמאות שלו מדברות על לימודי ליבה. עזוב רגע, אז הוא מפריע, הוא עושה את זה בשביל סיסמאות. אבל בוא נדבר על המהות.
על המהות, עכשיו נדבר על המהות. המדינה התקיימה 70 שנה ויותר, כמעט אנחנו בעשור השמיני שלה, בצורת חיים מסוימת, הממשלה אפשרה זאת, תקצבה זאת, נוצרה צורת חיים, רוצה לשנות? אנחנו לא נמצאים פה באיזה מחוז בסין.
לא, אבל...
רגע, תן לי להביא את העמדה.
אבל אני רוצה לנהל איתך רגע שיחה.
אם אני לא אעביר את המסר בשלמותו, אני חוטא למטרה. גם אתה, כי אתה באמת רוצה שהציבור ידע.
אני רוצה להבין את המסר.
אז בוא, אנחנו לא נמצאים באיזה מחוז. מחוז כזה בסין, שמחנכים שם אוכלוסיות מחדש. ההידברות עם הציבור, ההידברות עם החברה החרדית, עם ההנהגה החרדית, תביא פתרונות טובים יותר, נכון.
אני יכול רגע עכשיו, אני יכול רגע לשאול, כן. אם היית אומר, הוא רוצה לימודי ליבה, ואני אסביר לכם למה לימודי ליבה זה רע, אז אני מבין, יש פה דיון. אבל אם הוא רוצה לימודי ליבה לחרדים, וגם אתה אומר שזה טוב, ואפילו אתה למדת, לא, ותראה לאן הגעת.
תקשיב, אתה ראית את חוק ההסדרים?
אני לא ראיתי את חוק ההסדרים.
אז בוא, כותרת, הפרקטיקה שלי בעשרים שנים האחרונות זה חקיקה. מה לעשות, בכנסת.
כן.
וגם הייתי שר קדנציה אחת, אז אני יודע גם איך זה עובד. כשאתה יורד לניואנסים למטה, אתה תראה את הרוע שמתגלם בעובדה ששר האוצר זה איווט ליברמן. זה מעבר לסיפור
שלי. תן דוגמה, איך אתה רואה את זה בחוק ההסדרים, את הרוע?
כי כשאתה תבוא תראה, יפגעו שם, תקשיב, בזמן שהבן שלי, או הבן שלך, במערכת החינוך הממלכתית, זוכה לא רק לשעות הוראה, גם לשעות הדרכה למורים, גם השתלמויות, העצמה. הילד החרדי לא מקבל את זה. הוא מקבל את השעת הוראה, אם זה במוכר שאינו רשמי, בחסר גדול, שבממלכתי הדתי זה מעל 100%, בממלכתי זה 100%, במוסדות הפטור זה כמעט אפסי, ברשתות החינוך, נכון, זה 100%.
אבל אולי...
אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד ממה שיש במחוזות של החינוך.
נו, אבל חבר הכנסת מרגי, אתה מוכן ליישר קו עם המדינה ולהגיד בסדר, בואו נלמד ליבה?
למה? תגיד לי מה אני הולך לצון לטבח? מה זה ליישר קו עם המדינה?
צון לטבח? ללמוד לימודי ליבה זה צון לטבח? הטבח הוא מה? רגע, לא, אני רוצה להתאפס למה שאמרת. הליבה, לימודי הליבה זה הטבח? בדימוי שלך, במשל...
לא, אתה אומר לי ישר קו במדינה.
ישר קו במדינה, המדינה אומרת... המדינה אומרת... המדינה אומרת, יעקב מרדי, אתם תקבלו את כל מה שבחינוך הממלכתי מקבלים. הכל. רק תלמדו ליבה, זה הכל.
סליחה. תבוא, תדבר. אמר לך, מה אין לך חיוך התורני? התחיל מהלך בהידברות, הגיעו, יש לימודי ליבה במוסדות הרשת.
אם יש לימודי ליבה, הכל בסדר. אז הכל בסדר. אז אומר שר האוצר, רק תראו את ההוכחות לדבר הזה.
לא, אתה יודע מה רק תראו? רק תראו לי שהחברה החרדית, מערכת החינוך החרדית, זה לא חצר אחורית של משרד החינוך, מערכת החינוך הישראלית. רק תראו לי ותוכחו לי. על מה אני אלך עם המדינה ליישר קו? עם זה שהיא מתעמרת בילדי החרדים? על מה אני ישר קו איתה? שנה שלמה היא מתעמרת באזרחי ישראל, ואתם, לא יודע אם אתם, אני חושב אם יש אולפן הכי מאוזן, אם יש אולפן מאוזן, זה האולפן שלכם אתם, ואני לא מחניף לכם, אבל כששנה שלמה, כל ערוצי התקשורת, משדרים כאילו הם ערוצי המהפכה, מתעלמים מכל העוולות שיש כאן במדינת ישראל, מערכת החינוך החרדית היא החצר האחורית של משרד החינוך, אתם יודעים את זה?
אוקיי.
מישהו ראה את תנאי סביבת הלימודים של החברה החרדית? מישהו התייחס אליה?
אנחנו צריכים לנעול בזה. יעקב מרגי, תודה רבה על השיחה
הזאת. תודה רבה, תודה לך.
כל טוב, שלום.
מיכל שמש, כתבנו פוליטי, שלום.
שלום חברים, בוקר טוב.
סיפור לא בלתי מעניין.
נכון, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון, עובר מיומים למעשים אחרי הרבה שבועות, אפילו הייתם חודשים, שהוא מחזיק כבטן מלאה להתנהלות של הקואליציה. כועס מאוד על הרפורמה בתחבורה הציבורית בעיקר, אבל גם על הרפורמה בחקלאות ודברים נוספים. עכשיו הוא מודיע בוועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתכוון להפסיק להצביע עם הקואליציה, למעט באימון, כדי שהממשלה לא תיפול, אבל אני לא מתכוון להמשיך להגיע להצבעות של הקואליציה.
עד שתבוטל הרפורמה?
עד שתבוטל או שתשונה באופן משמעותי הרפורמה
בתחבורה. בוא נשמע את הדברים מהאיש עצמו, הנה זה.
לא סופרים את ועדת כלכלה. אז אני נאלץ לקבל החלטות. יש לי פה דיון אחד קצר, נעשה אותו מפאת כבודם של מי שהגיע, החל משבוע הבא. בעצם מיידית. קודם כל, כל דיוני ועדת כלכלה מבוטלים לצמיתות, לא יהיו דיונים לא בוועדה ולא בוועדות המשנה.
מה, תיתן להם פרס?
הכל מבוטל, חכה.
על מה המחלוקת?
אז גם הדיונים מבוטלים וגם הוא הודיע בהמשך כאמור שהוא הפסיק להצביע עם הקואליציה. תראו, מיכאל ביטון חושב שהרפורמה בתחבורה הציבורית פוגעת באופן מאוד 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 קשה באזרחים מן השורה.
הרפורמה בתחבורה הציבורית זה הרפורמה במחירים, נכון? אותה ההחדה שעשו, ובחברה החרדית מאוד מאוד כעסו על ייקור
הפריפריה. כן, החברה החרדית והפריפריה, כל מה שקשור לנושא הזה של הערך הצבור שרוצים לבטל, מבחינת מיכאל ביטון זה קו אדום, שאין מצב שהדבר הזה יקרה, וזה בעצם החלק המשמעותי ביותר בתוך הרפורמה, ויש לו עוד טענות, אבל בשורה התחתונה אני חושב שהוא בעיקר כועס על היחס המזלזל שהוא זוכה לו מהשרים, מרם מיכאלי, בעיקר מרם מיכאלי, הוא מדבר גם על משרד החקלאות בדרכים כאלו ואחרות, אבל תראו, זה מעניין כי, שוב, מיכאל ביטון, אני עכשיו איים הרבה, דיבר הרבה, זה פעם ראשונה שהוא עובר לנקוט בצעד מעשי, צעד כל כך דרמטי, שבעצם מודיע שהוא יפסיק להצביע עם הקואליציה, הוא מכנה את הרפורמה, הרפורמה בתחבורה הציבורית, דרך שווה קוראים לה, הוא אומר, אמר שם לנציגה של משרד התחבורה, גנבתם מאנשים כסף, ועכשיו אתם קוראים לזה דרך שווה, מתקפה חריפה מאוד, הוא טעון מאוד על ההתנהלות של הקואליציה, ועכשיו זה גם עובר למעשה.
מיכאל שמש, תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב.
חזרנו.
כן, אתה מאמן. איתנו באולפן...
שגר הנודד, מרשת ג' לאולפן.
אגב, נתן, חיים ארמון נתן חידוד נכון לגבי המועמד הבאמת מתאים להיות שגריר בקריבים.
מי?
גלעד קריב.
יפה מאוד.
עומר בן רובי, שלום.
שלום, שלום, שלום אסף, קלמן.
אנחנו חוגגים 70.
נכון, היום בארון השירים היהודי חוגגים יום הולדת לאבנר גדסי, שאתמול בדיוק מלאו לו 70. גדסי מהמוכשרים והאהובים בזמרים שלנו, הוציא את אלבום הבכורה שלו, וגם זה תאריך עגול, לפני 50 שנה בדיוק, שנת 72. באלבום ההוא היה את הלהיט הגדול, נפרדנו כך. שיר בן 50 שנה.
אשכרה.
אשכרה ככה, נכון. במשך עשרות השנים שחלפו מאז, הוציא גדסי להיטים רבים נוספים. נזכיר את שרונה, שרון, שרון, שרונה, מנגן ושר כמובן, נערה מספרד, חלפו ימיי ולילותיי, והגברים בוכים בלילה. הוא כתב גם לאחרים, למשל משהו שלא הרבה אנשים יודעים, ואני תמיד שמח להזכיר, שאת אחד מהלהיטים הגדולים ביותר של זוהר ארגוב, נכון להיום, יום יום אני תולש מהלוח דף.
זה שלו.
אבנר גדסי הלחין.
אשכרה.
לחן שלו, כן. מתחילת הדרך גדסי היה מיוצריו של ז'אנר חדש במוזיקה הישראלית של שנות ה-70, נקרא לזה בלוז רוק מזרחי. הקדים בזה את ברי סחרוף, את אהוד בנה, את דודו טסה ועוד רבים וטובים, הרבה גיטרה בס טופים היה במוזיקה שלו. יחד עם הרוק אנד רול, גדסי, הילד שגדל בבתי הכנסת של שכונת התקווה בתל אביב, שילב תמיד פיוטים, כמו חבריו, כמו שימי תבורי, כמו דקלון, כמו חיים משה, ובראש ובראשונה כמו אבי ומדינה, גדסי הקפיד תמיד לשלב ביצירה שלו קודש וחול. כך למשל באלבום, יש מסיבה עם אבנר גדסי, אלבום 1978, זה לא נשמע כמו אלבום פיוטים, נכון? זה נשמע כמו אלבום חפלה של חתונה או של אירוע, אבל גם שם יש פיוטים, למשל הפיוט הידוע קריה יפהפייה, שיר כיסופים ואהבה לירושלים עיר הקודש. את הפיוט חיבר במאה ה-16 רבי זכר יואל צ'הרי, מראשוני המקובלים בתימן, שיצא לטור את העולם הגדול כבר אז, לפני 500 שנה, הוא הגיע במסעותיו, אגב, גם לארץ ישראל של המאה ה-16. השיר קריה יפהפייה שלו הוא אחד מעשרות רבות של פיוטים שנכתבו ברחבי התפוצות היהודיות בהשראת ציון הלא תשאלי של רבי יהודה הלוי, וכך עברו מספרד לתימן ועוד סיבובים רבים נוספים של שירת הקודש הזו, שכולה מדברת על ירושלים. אז אמרנו שהקריה היפהפייה ירושלים, אנחנו לומדים את זה מתהילים ממחת, שבה נאמר קריית מלך רב, וגם מהנביא ישעיהו, שאצלו נכתב, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. את השיר אנחנו משדרים לקראת יום ירושלים שיחול בראשון הקרוב כתזכורת לכך שלאורך כל הדורות ובכל תפוצות ישראל, כולל כמובן תימן, חלמו, התפללו ושרו על ירושלים, כמו בשיר קריה יפהפייה, בלחן העממי ובביצוע של אבנר גדסי שאתמול חגג יום הולדת 70.
שילבת הכל, תראה מה זה, תראה איזה אומן. גם 70 לאבנר גדסי, גם לקראת יום ירושלים, משהו. עומר בן רובי, תודה רבה.
תודה,
מזל טוב, תודה לכם.
מזל טוב. למלכך ושרייך עיר נאמנה. למלכך ושרייך יום אזכרה יפעת רבת צבא יום אזכרה יפעת רבת צבאית לך קלת הנפשי לשכון חצרייך לך קלת הנפשי
נפשי נשכון חתרייך ומתנני נא אהוב כמו יונים ומתנני נא אהוב כמו יונים אשק אבנאי אחונן אפרי אשק אבנאי אחונן אפרי לא שקטה נפשי מיום נדוד רעיה לא שקטה נפשי מיום נדוד רעיה מיום גלות בני מבית מגורי מיום גלות בני מבית מגורי Kirya yefefiya Mesos le'arayich Kirya yefefiya Mesos le'arayich Ir ne'emana Le'malkech ve'zara למלכך וזרעיך קריה יפה פיה
טוב, עמות שפירה, יש לך ממש דקה לספר לנו על ההתפתחויות במשפט נתניהו.
כן, והשתדלתי הפעם בלי רעש לוואי, אז תגידו לי אם זה בסדר. בכל אופן כך, אנחנו רואים כאן, כן, שוב, אפשר לומר מיני דרמה כאן בבית המשפט המחוזי, תיק האלפים, סביב פגישת ההנחיה, כזכור, המדינה מבקשת לתקן את כתב האישום, ולהגיד שהפגישה הזאת, פגישת ההנחיה לכאורה, בין נתניהו לבין פילבר, לא הייתה אחר מינויו, אלא לפני כן, לפני ישיבת הממשלה. זה משנה מאוד, ואומר השופט, כל השופטים מאירים כאן, אומר השופט משה ברעם, זה שינוי עובדתי חזיתי, כך הוא אומר לנציגת המדינה, היא מנסה להתווכח איתו, לחלוק עליו, היא אומרת, אני חולקת עליך וכולי, ואומר גם השופט שחם, שבדרך כלל הוא שקט, שומר על שקט, הוא אומר, עכשיו בעצם הכל מתחיל מההתחלה, ועכשיו אין נקודת ייחוס, זה לא טריוויאלי הדבר הזה ככה, הוא אומר לה, וגם השופטת ראש הרכב רבקה פרידמן-פלדמן, גם היא מהירה והיא שואלת, היא רוצה לדעת האם כשאתם מבקשים לשנות את מועד הפגישה, כאילו להקדים אותה, יש לכם ראיות? ואומרת נציגת המדינה, אני לא צריכה להגיד עכשיו אם יש לי ראיות, אני צריך להוכיח את זה. אומרת לא, האם יש לך ראיות לדבר הזה? אז בהחלט, כמו שאמרנו, מיני דרמה, דקה, תודה.
תודה לך. תימור טל, וידאו דמרי אגסי, ערכו, מור גורן הפיקה, אמיר שמואל על ביצוע טכני, יהוד כהן ממוקד התנועה, לילך גביש, בדיגיטל, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף להתראות, ביי.
ביי ביי.